الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי י"ט באייר תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי. ושבת חזק חזק ונתחזק עם סיומו של חומש ויקרא. מסכת בכורות, דפים ל"ז ול"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיה, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב' למדנו, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין כללות שבתורת כהנים, קודם עצרת, שהוא זמן קציר וזמן פירות האילן, כדי שתכלה שנה וכללותיה. ועצרת, ראש השנה היא דתנן, נאמר במשנה במסכת ראש השנה בדף ט' ז' שבעצרת נידונים על פירות האילן. מלבד הסדר הרגיל של קריאת התורה, יש כאן גם כן קיום תקנת עזרא. ובכתב ידו של הגאון רב אליהו שחור זצ"ל, נכתב ששמע מפי הרב ישעיה חשין זצ"ל, ששמע מפי זקן אחד שהיה מלמד בבית הנציב מוולוז'ין, קבלה בשם רבי צחוק ורב חיים מוולוז'ין, זכר צדיקים וקדושים לברכה, שהרוצה שתפילותיו יעשו פירות, יתענה בערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז תפילתו תתקבל בעזרת השם יתברך. עד כאן לשונו. וצריך להעיר שבמשנה ברורה, בסימן ריש ממתת, סעיף קטן חי, כתב, דאין להתענות בערב שבת כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. ומביא כף החיים בשם האריזה על דאין להתענות בערב שבת אפילו קודם חצות, כיוון שהערת השבת מתחילה קודם חצות. רגע לפני שאנו פונים אל תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, דפינו היומיים, הרגלינו וערבי שבתות וימים טובים בסייעת הדשמיה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטו שניים בתורה שבכתב, פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שלושה עיקרים יש לו לעובד השם בעבודתו. אמונה בקדוש ברוך הוא, לימוד התורה וקיום המצוות, וסימנך חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת, כאמור במסכת שבת דף נ"ה. אמנם צריך לקיים את שלושת העיקרים הללו ואין להסתפק בשניים מהם, וקל וחומר שלא באחד מהם. והדבר הזה מוצפן בפסוק. אם בחוקותיי תלכו, כלומר, לא די לקיים רק את האם, אמונה ומצוות, אלא גם בחוקותיי תלכו, כפי שפירש רש"י שתהיו המילים בתורה. ואת מצוותיי תשמורו, כלומר, ולא די לקיים רק את אמונה ותורה, אלא אף מצוותיי תשמורו. וודאי שמצוות ותורה לבדם אינם מספיקים, שהעושה רק אותם ללא אמונה בחיי העולמים, הרי הוא חס ושלום כמת. אלא כיצד צריך לנהוג, ועשיתם אותם אמונה, תורה, מצוות. ובזה יומתק המשך הכתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם. במסכת תענית בדף ח' נאמר, אמר רבי עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי המנה, שנאמר אמת, מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. לאור המתבהר ייתכן שהדברים רומזים לנאמר להיל, ועשיתם אותם אם תהיו בעלי אמת, אמונה, מצוות, תורה. תזכו שעל ידי זה ונתתי גשמכם בעיתם. וכאמור בהמשך, מבטיח הקדוש ברוך הוא ונתתי גשמכם בעיתם, מפרש רש"י בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי רביעית ובלילי שבתות. ונשאלת השאלה מה ראה רש"י לפרש כך ולא לפרש כפשוטו בשעה שבני אדם צריכים להם. אלא שמספר את הגמרא במסכת תענית כ"ד עמוד ב', רב חנינא בן דוסא הלך בדרך ולפתע ירד מטר. אמר רבי חנינא לקדוש ברוך הוא כל העולם בנחת וחנינא בצער? מיד פסק המטר. שאלה הגמרא אם כן מה מועילה תפילת כהן גדול ביום הכיפורים שמתפלל, ואל תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים שמתפללים שיפסק הגשם. אבל התירוץ הוא, רבי חנינא היה צדיק מופלג ולכן תפילתו גברה על תפילת הכהן הגדול. מעתה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו וכל ישראל יהיו צדיקים, נמצא שכמעט ולא ייתכן שירד מטר כלל, כי אין לך שעה שאין בני אדם מהלכים בדרך, וכיוון שכולם צדיקים, הם התפללו שיפסק המטר וכך יקרה. לכן מבטיח הקדוש ברוך הוא ונתתי גשמכם בעיתם בשעה שאין דרך בני אדם לצאת. וממילא לא התפללו על הפסקת המטר. ובעצם תפילת הכהן הגדול יש לתמוע. הרי מדובר כאן על האדם המרומם ביותר בישראל שנמצא במקום הקדוש ביותר בעולם, קודש הקודשים, ביום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים. יש לו כמה דקות מועטות להתפלל, וכי זוהי התפילה הנחוצה ביותר לכלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את תפילת עוברי דרכים? אמרו בעלי המוסר, שמכאן יש להוכיח ולהיווכח עד כמה גדולה תפילת יהודי פשוט, כמי קודש הבריחו, לפני הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שעל מנת לבטלה צריך תפילה של האדם הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. עוד הסבר אחד אודות ונתתי גשמכם בעיתם, אומר רש"י, בעיתם בלילי שבתות. אומר הבני ישכר שנראה להעיר באור יקרות את דבריו של רש"י על פי המסופר במדרש. שאל טרונסרופוס הרשע את רבי עקיבא כיצד אלוקיכם מוריד גשמים בשבת. הרי הוא מעביר בכך מרשות לרשות. השיבו רבי עקיבא, העולם הוא כחצירו של הקדוש ברוך הוא ולכן הכל רשות אחת לפניו. שאלו על כך המפרשים, הרי במקום אחר דרשו חז"ל במדרש פליאה שכשחרב בית המקדש, השליך הקדוש ברוך הוא גט פיטורין לישראל. ואם כל העולם הוא כחצירו של הקדוש ברוך הוא, מה מועיל הגט? הרי הכלל הוא שזרקו לה את הגט בתוך ביתו או בתוך חצירו, האישה אינה מגורשת, כאמור במסכת גיטין דף עין זין עמוד א'. באמת ארצים שהקדוש ברוך הוא הקנה לישראל מקום בתוך חצירו, ארץ ישראל, ולשם זרק את הגט. מעתה, כך התבארו הפסוקים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, ממילא לא יחרב בית המקדש, ואם כן הקדוש ברוך הוא לא ישליך גט לישראל, וממילא הוא לא יקנה לישראל את ארץ ישראל, אלא כל העולם יהיה כחצירו של הקדוש ברוך הוא. ולכן ונתתי גשמכם בעיתם גם בלילי שבתות, כפירוש רש"י, מפני שברשות אחת אפשר לטלטל. עוד מדרש פליאה נאמר, אמרו כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אתה כי ירשתנו לבין האומות, למה נשמור את השבת? אמר הקדוש ברוך הוא, איש כתיב בפרשה, אנוכי אל ולא איש. ייתכן שהדברים חופפים למתבאר כאן, שיות והקדוש ברוך הוא גירש את ישראל לבין האומות כגירושין, ובני ישראל רואים שיורדים גשמים בשבתות בארץ ישראל, וכביכול הקדוש ברוך הוא מטלטל בשבת מרשותו לרשות ארץ ישראל. לכן אמרו, למה נשמור את השבת? אם אתה אינך שומר. ועל כך הישיב להם, איש כתיב בפרשה. בפרשת גירושין נאמר איש, אבל אל אנוכי ולא איש נאמר בספר הושע. וממילא הגירושין אינם צריכים לחול ככל דיני גירושי איש ואשתו. ומשום כך לא הייתי צריך להקנות לכם את ארץ ישראל, וממילא הורדת הגשמים איננה טלטול מרשות לרשות. אלה הם הפורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק. וכעת בשמחה ובטוב ליבב שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש כדי להגות בתלמוד תורתך באהבה. ולפני כן נושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערה דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו דף למד וב במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, אם עד מפי עד כאשר לעדות בכור? והתשובה היא, רבי עמי אסר ורבס יתיר ולהלכה כשר. שאלה שנייה, מדוע כשבא ואמר שהתלה שלו בכור ומומו אמו ולא הוטל בו בכוונה הוא נאמן? והרי אינו יכול שלא לומר לחכם שבכור הוא ושיורה לו שמותר לשוחתו לפי שאינו רוצה לאכול תמימים בחוץ. התשובה, משום שיכול להטיל בו מומה ניכר אפילו לעם הארץ והיה אוכלו בלא שצריך ראיית חכם. שאלה שלישית, הסוחר חמור ואמר לו המזכיר שלא ילך בדרך נער פקוד שיש שם מים אלא בדרך אחרת, האם נאמן לומר שהלך בדרך נער פקוד אבל לא היו שם מים ומת החמור מסיבה אחרת? במיגו שיכול לומר שהלך בדרך אחרת. ומדוע? התשובה, רב אמר שנאמן, אבל הבעיה דחה אותו ואמר שאינו נאמן, משום שהוא מיגו נגד עדים שבוודאי בנער הזה יש מים. שאלה רביעית, להלכה, האם חילקו בין כהן חבר לכהן עם הארץ בחשד שהטיל מום בבכור? התשובה, חילקו ובכהן חבר אין חושדים בו. שאלה חמישית, האם נאמן הכהן לומר הראיתי בחור זה לכהן ואורה לי שיש לו מום קבוע ומותר לשוחתו ומדוע ותשובה? נאמן, ומשום שכל דבר שעתיד להתגלות אין משקרים בו. והשאלה האחרונה על דף למדבב, האם ג' אדיוטות יכולים להתיר את הבחור במומים מובהקים? והתשובה, יכולים להתיר אך ורק כשאין מומחה. ולרבי יוסי אינם יכולים להתיר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרות את אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למדבב, במסכת בחורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע, יוטט באייר תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי. שבת חזק חזק ונתחזק. עם סיום חומש ויקרא, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו ודפים למד זין ולמד חט במסכת בחורות. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד וו עמוד ב'. מן המשנה השנייה בעמוד, המצויה 23 שורות לפני סוף הדף. משנה הפותחת במילים, בחור שנסמת עינו, ושנקטעה ידו ושנשברה רגלו, הרי זה יישחט על פי ג' בני הכנסת. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה דנה באופן שיש מום שידוע שהוא מום קבוע, אם צריך מומחה להתירו. אומרת המשנה, בחור שנסמת עינו, ובחור שנקטעה ידו, ובחור שנשברה רגלו. מומים הללו ידוע לכל שמום קבוע הם שמותר לשחוט עליהם את הבחור, והוא הדין לכל שאר המומים המובהקים שידוע שמומים קבועים הם. הרי בחור זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת, אנשים שאינם חכמים, אלא שהם קצת בני תורה. ובפירוש הון עשיר ביאר, שאף שאינם חכמים כל כך יש להם קצת ידיעה במומין, כיוון שרגילים לבוא לבית הכנסת, ולכך נקראים בני הכנסת. אם כן, הרי הבחור הזה יישחט על פי שלושה בני הכנסת. רבי יוסי אומר, אפילו אם יש שם סנדרין קטנה של 23 דיינים, הסוברים שיש להתיר את הבחור, אינו נשחט אלא על פי מומחה שקיבל רשות מהנשיא להתיר בחורות במומם. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף למדבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. קדושת בכור נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ, אבל בכור שנולד בחוץ לארץ, גם בזמן בית המקדש, לא היו מקריבים אותו לכתחילה, אלא ממתינים עד שיפול בו מום במקומו. כמבואר במשנה במסכת תמורה דף כ"א עמוד א', רש"י מבאר שהטעמו כיוון שבכור יש לו תקנה במקומו, שימתינו עד שיפול בו מום ואז יהיה מותר לאוכלו. אבל שאר כל הקודשים שאף לאחר שיפול בהם מום עדיין הם בקדושתם, וצריך לבדותם ולעלות את דמיהם לירושלים, כיוון שסופם שיעלו את דמיהם לירושלים, ממילא הם עצמם יעלו לירושלים. דנה הגמרא איך מתירים בחור בחוץ לארץ. אומרת הגמרא, רב סמלאי ורב יהודה נסיעה תרווי ושניהם משמי דרב יהושע בן לוי אמרי, אמרו בשם רב יהושע בן לוי ואמרי לה, ויש שאמרו שדין זה רבי סמלאי ורבי יהושע בן לוי תרווי ושניהם אמרו זאת משום רב יהודה נסיעה אמרי, אתרת בחור שנפל בומום בחוץ לארץ שאין ראוי להקריבו אפילו בזמן שבית המקדש קיים, נעשית על פי שלושה בני הכנסת, אנשים שאינם חכמים, אלא שהם קצת בני תורה. ותוספות בדיבור המתחיל, אתרת בחור מבארים, שדין זה שבחור בחוץ לארץ ניתר על פי שלושה בני הכנסת, לא היו לומדים מהמשנה, שאף שהמשנה מדברת בזמן הזה, שאין הבחור קרב, מכל מקום היה מקום לומר שבחור בחוץ לארץ בזמן הבית, לא היה ניתר על פי שלושה בני הכנסת, גזירה משום בחורות שבארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבה ובמומין מובהקין, שברור לכל שמומים קבועים הם, בזה אמרו שמתירים בחור בחוץ לארץ על פי שלושה בני הכנסת, אבל מומים שאינם מובהקים, גם בחוץ לארץ אין מתירים אלא על פי מומחה. שואלת הגמרא, מהי כמה השמלן, מהי שמיענו רבה במה שאמר שרק מומים מובהקים מתירים שלושה בני הכנסת בחוץ לארץ? תנינה, הרי שנינו כך במשנה, בחור שנסמת עינו, ובחור שנקטעה ידו, ובחור שנשתברה רגלו, שהם מומים מובהקים שברור לכל שמום קבוע הם, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת. הרי שאין שלושה בני הכנסת מתירים אלא בחור שיש בו מום מובהק. וודאי המשנה מדברת בבחור בזמן הזה, שהרי להיל בדף למדהי עמוד א' הביאה המשנה מעשה בבחור שהיה שערו מגודל, מפני שהמתינו עד שיפול בו מום, משום שלא היו יכולים להקריבו. ומן הסתם, כל המשניות מדברות בבחור בזמן הזה, לבחור בזמן הזה דינו שווה לבחור בחוץ לארץ ששניהם אינם עומדים להקרבה. אם כן, כבר מהמשנה אנחנו למדים ויודעים שכל בחור שאינו קרב, שלושה בני הכנסת מתירים אותו רק במום קבוע. מתרצת הגמרא, אם היא מתניתין, אם היינו לומדים זאת ממה שנאמר במשנה, לא היינו יודעים את חידושו ואת דבריו של רבא. למה אבי אמינא היינו אומרים, בחוץ על הארץ שלושה בני הכנסת מתירים אפילו מומין שאינם מובקים. והיידה קטני מה שנאמר במשנה מומין מובקים, אין זה אלא להודיעך כוחו דה רבי יוסי. להודיע לך את כוח חידושו של רבי יוסי שאמר שאפילו במומין מובקים, אין הבכור נשחט אלא על פי מומחה. אבל חכמים סוברים ששלושה בני הכנסת מתירים אפילו מומים שאינם מובקים. כמה שמלן ברבה ומשמיענו, שאין הדבר כן, אלא גם בחוץ על הארץ, אין שלושה בני הכנסת מתירים אלא מומים מובקים. מבארת הגמרא שאין בני הכנסת מתירים בחור אלא במקום שאין מומחה. אמר רב יהודה, אמר רב ירמיה ברבה בשמו של רב ירמיה ברבה, ספק אם אמר כן רב ירמיה משמי דרב, ספק אם אמר כן משמי דשמואל. שלושה שאינם מומחים מתירים את הבכור במקום שאין חכם מומחה ומופלג בחוכמה, במומים מובקים. אבל במקום שיש חכם, אין שלושה מתירים את הבכור. ואתה אמורים התוספות בדיבור המתחיל משום, משום כבודו של החכם. שואלת הגמרא, מהי כמש מלן, מהי שמיענו רב או שמואל? תנינה, הרי כבר דין זה נשנה במשנה, שבחור שיש בו מום מובק, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת. מתרצת הגמרא, אם היא מתניתין, אם ממה שנאמר במשנה, לא היינו יודעים את דברי רב או את דברי שמואל. כיוון דהה ואמינה, היינו אומרים שהמשנה מדברת במקום שיש מומחה, שאף במקום שיש מומחה, שלושה בני הכנסת מתירים את הבכור. כמה שמלן, משמיענו רב או שמואל, שאין הדבר כן, אלא במקום שאין מומחה, אין. אז מתירים מומים מובקים על פי שלושה בני הכנסת. ובמקום שיש מומחה, לא. לא מתירים אפילו מומים מובקים על פי שלושה בני הכנסת. פוסקת הגמרא את ההלכה בדבר הזה, אמר רב חייא ברמרם, שלושה שאינם מומחים, מתירים את הבכור במומים מובקים במקום שאין מומחה. ודין נוסף אמר רב חייא ברמרם, שלושה שאינם חכמים, מתירים את הנדר במקום שאין חכם, אבל במקום שיש חכם, אין שלושה מתירים את הנדר. גם פה מבאר הרן שהטעם שאין האדיוטות מתירים כשיש חכם, מפני כבודו של החכם. מבאר את הגמרא הדין הראשון שאמר רב חייא ברמרם, ששלושה שאינם חכמים, מתירים את הבכור במומים מובקים במקום שאין מומחה, להפוקי, להוציא מדי רבי יוסי, ממה שאמר רבי יוסי במשנה, שאין בכור נשחט אלא על פי מומחה. ומבואר בתוספות לאל בדף למדבב עמוד ב' בדיבור המתחיל תנינה, שמה שהוצרח רב חייא ברמרם להשמיענו שהלכה כחכמים, למרות שבכל מקום הלכה כרבים לגבי יחיד, זה כדי שלא נאמר שהלכה כרבי יוסי כיוון שנימוקו עמו. כמבואר בגמרא בסמוך, ומה שלא אמר בפירוש שאין הלכה כרבי יוסי, משום שצירף יחד שני הלכות מעניין אחד, ששלושה מתירים את הבכור ושלושה מתירים את הנדר. והדין השני אומר את הגמרא שאמר רב חייא ברמרם ששלושה מפירים את הנדר במקום שאין חכם, להפוקי להוציא מדי רבי יהודה ממה שאמר רבי יהודה, דתניא שנינו בברייתא, הפרת נדרים בשלושה. רבי יהודה אומר צריך שיהיה לפחות אחד מהם חכם, והשמיענו רב חייא ברמרם שהלכה כחכמים ששלושה, אף אם אין אחד מהם חכם, מתירים את הנדר. ואירת הגמרא מי נקרא חכם בדברי רבי חייא. רב חייא אמר שבמקום שאין חכם שלושה מתירים את הנדר ומבואר מדבריו, שבמקום שיש חכם אין צריך שלושה כדי להתיר את הנדר, אלא החכם לבדו מתיר את הנדר. מבררת הגמרא כגון מן, כמו מי צריך להיות החכם כדי להתיר את הנדר ביחיד. אומרת הגמרא אמר רב נחמן כגון אנא, אני, שכדי להתיר את הנדר ביחיד צריך להיות חכם כמותי. ורשי מבאר ששאלת הגמרא היא מי הוא חכם שמתיר נדרים ביחיד, ועל זה אמר רב נחמן כגון אנא. ומבואר שלהתיר נדרים ביחיד אין צריך שיהיה סמוך, אלא די שיהיה חכם גדול וגמיר וסביר כרב נחמן. כי רב נחמן לא היה סמוך, הוא לא נסמך על ידי חכמים להורות הלכה, כמבואר בתוספות לאל בדף למדבב עמוד ב' בדיבור המתחיל במקום. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות שבועות פרק ו' הלכה ה', שחכם מובק מתיר את הנדרים ואין צריך שיהיה סמוך. ואירת הגמרא הדעת רבי יהודה שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר שהשלושה שמתירים את הנדר צריך שיהיה לכל הפחות אחד מהם חכם. שואלת הגמרא מכלל משמע מזה שסובר רבי יהודה דהנך שהשניים האחרים די שיהיו כל דהו כל שהם, כלומר אפילו עמי הארץ ראויים להצטרף, שהרי זה ודאי שעמי הארץ אינם יכולים להצטרף לשלושה. ואירת הגמרא אמר רבינה מה שאמר רבי יהודה שאחד מהם חכם, אין הכוונה שהשניים האחרים אין צריך שיהיו חכמים כלל וכלל, אלא די שיהיו בדרגה דמסתברילי וסבר, שכשמלמדים אותם הלכות של נדרים, למעידים הם, ומבינים מה שלימדו אותם, ואותו אחד שהוא חכם, ילמד את השניים הנוספים. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יוסי אומר אפילו יש שם 23 אינו נשחט אלא על פי מומחה. אמר רב חננאל אמר רב אין הלכה כרבי יוסי. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט שאין הלכה כמותו, הרי בכל מקום הכלל הוא שיחיד ורבים הלכה כרבים. ואף כאן כיוון שרבי יוסי הוא יחיד, ודאי שהלכה כחכמים שהם רבים. משיבה הגמרא וצרח רב להשמיענו שאין הלכה כרבי יוסי. מהו דתי מה שמה תאמר שאף שבכל מקום הלכה כרבים, כאן תהיה הלכה כמו רבי יוסי, כיוון שנימוקו עמו, טעמו עמו, שהיה רבי יוסי מביא תמיד טעם לדבריו. כמה שמלן, משמיענו רב, שאין אומרים כן, אלא אומרים גם כאן שהלכה כחכמים. להל בדף למדבר עמוד ב', אמר אביר מיה ברבא ששלושה שאינם מומחים מתירים את הבכור במקום שאין מומחה. והסתפק רב יהודה, אם רב ירמיה אמר דין זה בשם רב או בשם שמואל. עכשיו רוצה הגמרא לפשוט שרב ירמיה אמר זאת בשם שמואל. אומרת הגמרא תפשוט מאה, יש לך לפשוט מדברי רב אילו. דאך כמה איתה? שאת הממרה הראשונה שאמר רב ירמיה ברבא ששלושה מתירים את הבכור במקום שאין מומחה, משמי דה שמואל איתמר. אמר זאת בשמו של שמואל. אם משמי דה רב, שרים אמר כן בשם רב, קשה, תרתי למלי. למה הוא צריך רב להשמיענו שאין הלכה כרבי יוסי? הרי אנחנו כבר יודעים שהוא פוסק כחכמים, ממה שאמר ששלושה מתירים את הבכור, שדין זה הוא כדעת חכמים. דוחה הגמרא ואומרת יש לומר שאף רב ירמיה ברבא אמר דין זה בשם רב. ואומנם לא אמר רב את שתי הממרות הללו, אלא רק ממרה אחת. וחד המכלל דחברת איתמר. והממרה השנייה נלמדה מתוך הממרה הראשונה ונאמרה אף היא בשם רב. אבל לא אמר אותה רב כצורתה, כלומר שרב אמר ששלושה מתירים את הבכור, ומזה למדו שסובר רב שאין הלכה כרבי יוסי. וחי את החי וראה, הגענו למשנה האחרונה בפרק החמישי של מסכת בכורות בדף למד זין עמוד א'. המשנה דנה במי שעבר ושחט בכור שלא אתירו חכם ומחר את בשרו לאחרים. אומרת המשנה, השוחט את הבכור שהיה בו מום ומחר את בשרו לאחרים ונודע שלא הראו לחכם כדי שיתיר את מומו קודם ששחטו, ונמצא שמחר בשר של בכור שייתכן שלא היה בו מום קבוע, מה שאכלו הלוקחים הרי כבר אכלו, וכנסו את המוכר שיחזיר להם את הדמים כיוון שנתן להם דבר האסור. ומה שלא אכלו הלוקחים, הבשר ייקבר כיוון שבשר בכור תם אסור בענה ויחזיר להם את הדמים. מוסיפה המשנה, דין זה אף במי שמאכיל בשר טריפה, וכן השוחט את הפרה ומחרה לאחרים ונודע שהיא טריפה, מה שאכלו הלוקחים אכלו, וצריך המוכר להחזיר להם את הדמים, ומה שלא אכלו, הם הלוקחים יחזירו לו את הבשר שהבשר מותר בענה שיכולו למוכרו לגויים, והוא המוכר יחזיר להם את הדמים. ואם מחרו הלוקחים לעובד כוכבים או שהטילו לכלבים, מכיוון שלא גרם המוכר ללוקחים שום איסור, אינו צריך להחזיר להם את כל הדמים, אלא ישלמו לו רק דמי טריפה כפי השווי של בשר טריפה, והיינו, שצריכו להחזיר להם את ההפרש שיש בין מה ששילמו לו לבין דמי בהמה טריפה. שכיוון שכבר שילמו לו כדמי בשר כשר ולא היה להם לשלם אלא כפי דמי בשר טריפה, לפיכך על המוכר להחזיר את ההפרש. ומבאר התוספות יום טוב שלגבי טריפה נאמר במשנה ונודע שהיא טריפה, כלומר שרק כשנתברר בוודאות שהייתה בהמה טריפה צריך להחזיר את הדמים. ואילו לגבי בכור נאמר במשנה שנודע שלא הראו, שדי במה שלא הראו לחכם כדי לחייב את המוכר להחזיר את הדמים, אף שאין ידוע שוודאי לא היה בו מום קבוע. מה ההבדל? מסביר התוספות יום טוב, כל בהמה עומדת בחזקת שאינה טריפה, וכל זמן שאין ידוע לנו שהיא טריפה, אין לנו לומר שהיא טריפה, אבל בחור, כל בחור הוא בחזקת שאין בו מום עד שיוודע לנו שיש בו מום. ומשום כך לגבי בחור, די בכך שאין ברור שהיה בו מום קבוע, אבל לגבי טריפה, כל שאין ברור שהייתה זו טריפה, אין היא נחשבת טריפה. זוהי המשנה שלנו, האחרונה בפרק החמישי, בדף למד זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום הפרק החמישי. מביאה הגמרא ברייתא שרבי שמעון בן אלעזר חולק על הדין המבואר במשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המוכר בשר לחברו ונמצא שבשר זה שמחר לו הוא בשר של בכור שלא היה בו מום קודם ששחטו, או שמחר לו פירות ונמצאו פירות אילו תבלים, פירות שלא ניטלו מהם תרומות ומעשרות, או שמחר לו יין ונמצא שיין זה הוא יין נסך, יין נסך הוא יין שניסחו ממנו לעבודה זרה והוא אסור מדאורייתא, וחכמים הוסיפו לאסור כל יין של נוכרים, כמבואר במסכת עבודה זרה, דף למדו ועמוד ב'. בכל אילו מה שאכלו הלוקחים, אכלו, ויחזיר להם המוכר את הדמים, שכיוון שהכילה מסור, כנסו אותו שיחזיר להם את המעות. רבי שמעון בן אלעזר אומר לו, בכל הדברים האסורים שנמכרו צריך להחזיר ללוקח את כל הדמים, אלא חילוק יש בדבר. אם אחר דברים שהנפש קצה בהן, מואסת בהן, יחזיר להן את כל הדמים, שכיוון שהנפש מואסת בהם, כשנודע להם, אין להם יותר שום הנאה ממה שאכלו. ואם אחר דברים שאין הנפש קצה בהם, אינה מואסת בהם, כיוון שנהנו הלוקחים מן האיסורי הנאה, אינו צריך להחזיר להם את כל הדמים, אלא ינקה להם את הדמים, ויחזיר להם את ההפרש שיש בין הדמים שהם נתנו לשווי ההנאה שהייתה להם. כי סובר רבי שמעון בן אלעזר שלא כנסו חכמים, שיהיה צריך המוכר להחזיר את כל הדמים, אלא צריך הוא להחזיר כפי הדין. ואומנם, אין הלוקחים צריכים לתן לו את כל הדמים, כיוון שמחר להם דבר שהוא איסור הנאה, אבל צריכים הם לתן לו כפי מה שנהנו ממה שמחר להם. ובספר ראשית ביקורים בייר על פי דברי רשי במשנה, שבזה נחלקו רבי שמעון בן אלעזר וחכמים, שלרבי שמעון בן אלעזר לא כנסו חכמים את המוכר להחזיר את הדמים, וצריכו להחזיר רק כפי הדין. חכמים סוברים שלעולם צריך להחזיר את כל הדמים משום כנס. ממשיכה הברייתא ואומרת, והילו הן דברים שהנפש קצה בהן, מואסת בהן, נבילות וטריפות, שקצים ורמסים. ואלו הן דברים שאין הנפש קצה בהם, אינה מואסת בהם, בחורות שלא היה בהם מום, תבלים, פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, ויהי נסך. אף שסובר רבי שמעון בן אלעזר שצריך לשלם למוכר כפי מה שנהנה ממה שמחר לו, מכל מקום אין זה אלא באופן שהיה למוכר הפסד במחירה. שאילו לא היה מוכר, יכול היה ליהנות מדבר זה. אבל אם לא היה יכול ליהנות ממנו, אין הלוקח צריך לשלם לו כלום, כיוון שיכול לומר לו שלא יפסידו כלום. אז מבארת הגמרא מה ההפסד שנגרם למוכר בכל אחד מהדברים שמבוארים בברייתא. שואלת הגמרא, בכור ינקה? וכי כשמחר לו בכור הדין הוא שמנקה המוכר מהדמים, אבל המוכר נוטל מקצת מן הדמים כיוון שצריך הלוקח לשלם למוכר כפי מה שנהנה באכילתו? ולי מלי, הרי יכול לומר הקונה לכהן שמחר לו, מה יפסדתך? איזה הפסד נגרם לך במה שנהניתי ממך? הרי אף אם היה בכור נשאר אצלך, היה אסור בענה וחייב קבורה, שהרי הוא בכור ששחטו אותו כשהוא תם. ואם כן, יחזיר לו המוכר את כל דמי המקח. משיבה הגמרא לא צריכה, אין הברייתא מדברת אלא כגון דזווין לי, ממקום אומה. מכר לו את הבשר מאותו מקום שהיה עמום בבכור. דאמר לי, אומר המוכר ללוקח, היה לי הפסד במה שנהנית ממה שמכרתי לך. אילו דאכלת, אם לא היית אוכל את הבשר, אבי מחזין עלי, הייתי מראה את הבשר לחכם, ושארי נהלי, והיה מתיר לי החכם את הבכור, כשיטת רבי יהודה שאמר ליל בדפקוח עמוד א', שאף לאחר שנשחט הבכור, אם רואה החכם שעמום, שהיה בו עמום קבוע, מותר לאכול את הבכור. וכיוון שהפסיד המוכר במחירת הבכור, צריך הלוקח לשלם לו כפי מה שנהנה, הוא הקונה בבכור. שואלת הגמרא, כשמחר לו תבלים פירות שלא יפרישו מהם תרומה ומעשרות, מדוע צריך הלוקח ליתן למוכר כפי מה שנהנה בפירות? והרי לא יפסיד המוכר כלום במה שנהנה הלוקח, שהרי הפירות אסורים באכילה. משיבה הגמרא, אומר המוכר ללוקח, הפסדת לי במה שנהנית מהפירות, כאילו לא היית אוכל את הפירות, אבי מתקנין עליו ואכלנ עליו, הייתי מתקן את הפירות, הייתי מפריש מהם תרומה ומעשרות, והייתי יכול לאוכלם. שואלת הגמרא, כשמחר לו יהי נסך, מדוע צריך הלוקח ליתן למוכר כפי מה שנהנה מהיין? והרי לא הפסיד המוכר כלום במה שנהנה הלוקח. משיבה הגמרא, כאן מדובר שלא מחר לו יין שכולו נסך, אלא יהי נסך על ידי תערובת, שהיה יין נסך מעורב עם יין כשר. אומר לו המוכר, אילו לא היית שותה את היין, הייתי יכול להנות ממנו. וכדעת רבן שמעון בן גמליאל שסובר שיש תקנה ליין הזה. דתנן שנינו במשנה במסכת עבודה זרה דף עין דלת עמוד א', יהי נסך, יין שנתנסך לעבודה זרה, שנפל לבור, בור הוא מקום שהיה לפני הגת, שבה היו דורכים את הענבים להוציא מהם את היין, שהיין היוצא היה יורד לאותו הבור. אם כן, יהי נסך שנפל לבור, כולו כל היין שבבור אסור בהנאה, משום שיהי נסך אוסר בכל שהוא. רבן שמעון מגמליאל אומר, תערובת יהי נסך בבור אינה אוסרת בהנאה את כל הבור, אלא ימחר כולו כל היין שבבור לעובדי כוכבים, ויטול מהעובד כוכבים מעות עבור כל היין הנמצא בבור, חוץ מדמי יהי נסך שבו. היינו כפי מה ששווה היהי נסך שנפל לבור, שאסור לו ליטול מעות מהנוכרי עבור יין הנסך, כיוון שיהי נסך אסור בענה, וכיוון שכן, הפסידו הלוקח במה ששתה, לפיכך ינקה לו מן הדמים. אדרן הלך כל פסולי המוקדשין, אדרן הלך כל פסולי המוקדשין, אדרן הלך כל פסולי המוקדשין, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה את הפרק החמישי במסכת בכורות, פרק ששמו כל פסולי המוקדשין, פרק שמסתיים בדף למד זין עמוד א', במרכז העמוד כמעט, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השישי במסכת בכורות, פרק ששמו על אילו מומין. נאמר בתורה לגבי בכור בהמה טהורה בספר דברים פרק תדוו, פסוקים חף א' וחף ב', וכי יהיה בו מום פיסח או עיוור כל מום רע, לא תסבכנו להשם אלוקיך, בשעריך תאכלנו. למדנו מכך שכל בחור שיש בו מום שהוא גלוי והוא קבוע, שאינו חוזר ומתרפא, שוחטים אותו מחמת מומו לאכילת חולין, אבל עדיין הוא אסור בגיזה בעבודה. במשנה שפותחת את הפרק השישי מפורטים ארבעה סוגי מומים באוזן הבכור. וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק השישי של מסכת בכורות בדף ל"ז עמוד א', על אילו מומים שוחטין את הבכור, בחור בהמה טהורה שיש בו אחד מהמומים דלהלן מותר לשוחטו ולאוכלו כחולין. נפגמה, נחסר בצד אוזנו מן החסחוס, הסחוס שבתנוך האוזן, אז כאמור מותר לשחוט את הבכור, אבל לא שוחטין אם נפגם רק האור. דהיינו העלייה הרכה שבתחתית האוזן, כי פגימה זו חוזרת ונשלמת, ומום עובר אינו מתיר לשחוט בחור, בלא הקרבה על המזבח. אומרת המשנה, נזדקה אוזנו, דהיינו שנוצר סדק בסחוס, אף על פי שלא חסרה האוזן, אלא רק נזדקה, וכן אם נקבע אוזנו ויש בנקב חלל כשיעור הכנסת מלוא קרשינה, גרגיר של מין קטנית בשלימותו, או שיבשה האוזן, הרי זה מום ששוחטין עליו בחור. שואלת המשנה, איזו יבשה, מהו שיעור היובש שנחשב מום? כל שתנקב האוזן, ובעת שמנקבים אותה, אינה מוציאה אפילו טיפת דם, הרי זו אוזן יבשה שנחשבת כמום. רבי יוסי בן המשולם אומר, אין אוזן יבשה נחשבת מום, אלא אם היא יבשה בשיעור כדי שתהא נפרכת, שתתפורר כאשר ימשמשו בה. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת בכורות בדף ל"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ארבעה אופני מומין באוזן הבכור. מקשה הגמרא, אמי, למה חסרונות האלו נחשבים מומים, והרי לגבי מומי בכור, פיסח ועיוור כתיב, משמע שרק מומים אילו מתירים לשחוט ולאכול בלא הקרבה ולא מומים אחרים. ותרץ את הגמרא כתיב נעמי, כי יהיה בו מום. נאמר גם בפסוק כי יהיה בו מום, ומשמע שיש עוד מומים שמתירים לשחוט ולאכול בלא הקרבה. שואלת הגמרא והימה, ואולי פסוק זה בא ללמד במידת כלל ופרט, ואם כן נדרוש את הפסוק כך, כי יהיה בו מום כלל, שמשמעו כל מום, פיסח או עיוור פרט, ודווקא מומים אילו ולא אחרים, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. ואם כן פיסח ועיוור אין, רק פיסח ועיוור נחשבים כמום, לשחוט עליהם בחור בלא הקרבה במזבח, אבל מדאחרינא לא, מומים אחרים אינם נחשבים כמום, לשחוט עליהם. ומניין למדה המשנה שניתן לשחוט בחור על מומי אוזן? מתרץ את הגמרא, כיוון שחזר הכתוב ואמר כל מום רע, שמשמעו שכל מום מתיר לשחוט ולאכול בלא הקרבה, הרי חזר וכלל, ויש לדרוש במידת כלל ופרט וכלל, ובו אי אתה דן את הכלל אלא כאין הפרט. מה הפרט דהיינו פיסח ועיוור מפורש בו שאין שוחטין, אלא על מומין שבגלוי ואינן חוזרין, שאין להם רפואה, אף כל המומים ששוחטים עליהם בחור לאכילה, הם דווקא מומים שבגלוי ואינן חוזרין, כגון ארבעה מומים שבאוזן הבכור, אבל לא שער מומים. שווה הגמרא ושואלת, והימה ואולי פסוק זה בא ללמד, מה הפרט כשם שהפרט פיסח ועיוור מפורש בו, שאין שוחטים אלא על מומין שבגלוי ובוטל ממלאכתו, שהרי הפיסח אינו יכול ללכת ועיוור אינו רואה, ומומם אינו חוזר, אין לו רפואה, אף כל המומים ששוחטים עליהם בחור לאכילה, הם דווקא מומין שבגלוי ובוטל ממלאכתו ואינו חוזר. עלה מתנן, למה שנינו במשנתנו, נפגמה אוזנו מן החסחוס ולא מן האור, והרי מומים אלו אינם מונעים את השמיעה ואין בהם ביטול מלאכה לעבר האוזן, וגדר הביטול ממלאכתו הוא שהמום מונע את העבר שלא יוכל לשמש לתפקידו, אף שהבהמה יכולה לעבוד, ולכן עיוור נחשב מום. ונידון הגמרא הוא על המומים שבאוזן שאינם פוגמים את השמיעה. מתרץ את הגמרא, כשחזר הכתוב ואמר כל מום רע, שמשמעו כל מום מתיר לשחוט ולאכול בלא הקרבה, הרי ריבוי ההוא, ואינו נדרש במידת כלל ופרט וכלל. אלא כתוב מרבה שכל מום מתיר לשחוט בחור לאכילה בלא הקרבה, ואפילו מומים שבאוזן. מקשה הגמרא, יחי אם כך שהכתוב מרבה להתיר שחיטת בחור על ידי כל מום שהוא מומין שבסתר נעמי. גם מומים שבסתר יהיה מותר לשחוט עליהם אף שאינם ניכרים בחוץ. למה תנן, למה שנינו לקמן בדף למתת עמוד א' לגבי מומים שבפה? חוטין החיצונות, חניכיים הקדמיות שנפגמו, שנחסר מהם קצת ושנגממו, או שנחתכו לרוחבה מלמעלה, אף שלא חסר מהם, והפנימיות וכן החניכיים האחוריות שבהם קבועות השיניים הגדולות שנעקרו לגמרי ממקומם, הרי זה מום. משמע שבחניכיים הפנימיים, רק אם נעקרו, אין, הרי זה מום, אבל אם רק נפגמו ונגממו, לא, אין זה מום. ולמה הם אינם בכלל ריבוי הכתוב שכל מום מתיר לשחוט בחור לאכילה בלא הקרבה? מתרץ את הגמרא, בדף ל"ז עמוד ב', כדי להתיר את הבכור בעין המום רע ולקע, צריך שיהיה המום גלוי שיש בו גנאי לבהמה. וחניכיים, כיוון שהם עבר פנימי, אף אם נפגמו או נגממו, אין בהם גנאי לבהמה, ואין זה נחשב מום שמתיר את הבכור. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שכל מום שיש בו גנאי לבהמה מתיר לשחוט בחור לאכילה בלא הקרבה, למה צריך דווקא מום קבוע? והרי מום עובר נמי, גם הוא מובר שיש בו גנאי לבהמה יתיר את הבכור. למה תנן, למה שנינו במשנתנו ולא מן האור, שאם נפגם רק האור שבאוזן, אין הבכור נפסל, משום שהוא מום עובר. תרץ את הגמרא, מום עובר, סברה הוא שאינו מתיר את הבכור. ומהי הסברה? אשתא מפרק לא פרקין, אני לא יהי, כיוון שאפילו לא פודים בהמת קודשים על מום כזה. משחת שחתין, אני לא יהי, איך אפשר לשחוט בכור חוץ לעזרה מפני שיש בו מום כזה? מביאה הגמרא מקור לדין הזה שאין פודים בהמת קודשים על מום עובר. דתניא שנינו בברייתא על הכתוב לגבי פדיון בהמת הקדש. אין פודים בהמת טהורה תמימה כיוון שהיא ראויה להקרבה, אלא פודים רק בעלת מום, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י' א', ועם כל בהמה תמאה אשר אלו יקריבו ממנה קורבן להשם. מבארת הגמרא את כוונת הכתוב בהמה תמאה, בבעלי מומין שנפדו הכתוב מדבר, שכיוון שאינם ראויים להקרבה הם נחשבים כבהמה תמאה. ועל כך נאמר והאריך הכהן אותה, כלומר, אפשר לבדותה. אתה אומר, שואל את הברייתא, בבעלי מומין שנפדו הכתוב מדבר, או אינו מדבר אלא בבהמה תמאה ממש? התשובה היא כשהוא אומר לגבי פדיון בהמה תמאה, ואם בבהמה התמאה ופדה בערכך, הרי דין פדיון בהמה תמאה אמור. אמה אני מקיים בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה, ואומר אלו בעלי מומין שנפדו שאי אפשר להקריבם ולכן פדו אותם. שואלת הברייתא, יכול להיפדו אפילו על מום עובר? תלמוד לומר אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם. משמע שרק מי שאינה קריבה כל עיקר היא נחשבת כבהמה תמאה שאפשר לבדותה. יצתה זו, התמעתה בהמה זו שיש בה רק מום עובר, שאינה קריבה היום אלא למחר, לאחר זמן שיתרפא המום ויעבור ממנה, ולכן אי אפשר לבדותה. עכשיו הגמרא מתרצת באופן נוסף למה דווקא מום קבוע פוסל בכור, והרי גם מום עובר הוא בכלל ריבוי הכתוב, שכל מום מתיר לשחוט בכור לאכילה בלא הקרבה. היבא את אימה אם תרצה המור ותתרץ, אם כן, אם תאמר שגם מום עובר נחשב מום ואפשר לשוחטו, פיסח ועיוור שהם מומים קבועים, למה לי? למה נהמרו? הרי די במום עובר כדי לפוסלו מקורבן ולהתירו בשחיטה. בהכרח שמום עובר אינו פוסל לקורבן ואינו מתיר לשחוט בכור לאכילת חולין. אומרת הגמרא שנינו במשנה נזדקה אף על פי שלא חסרה האוזן. תנו רבנן הסדק בוסל אף ששיעורו רק כלשהו. הפגימה באוזן פוסלת בין שנעשתה בידי אדם וקודם שנפגמה הייתה אוזנו שלימה, בין שנעשתה בידי שמיים וכבר בלידתו הייתה אוזנו פגומה. שואלת הגמרא מכלל, האם יש להוכיח מברית הזו דסדק שנעשה בידי שמיים והיה באוזנו כבר בעת הלידה, לא פוסלת הבכור שהרי רק בפגימה שנינו, שהיא פוסלת בין שנעשתה בידי אדם, בין שנעשתה בידי שמיים? דוחה הגמרא ואומרת, אלא אחי קטני, כך היא הגרסה בשיטה מקובצת. גם סדק וגם פגימה פוסלים בין שנוצרו בידי שמיים, בין שנוצרו בידי אדם. וכמה שיעור פגימה כדי שתחגור בציפורן. שהציפורן מתעכבת במקום הפגימה כשבודקים את הבהמה כבדיקת סכין לשחיטה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נקבע מלוא קרשינה. אם יש בנקב באוזן חלל כשיעור הכנסת מלוא קרשינה, גרגיר של מין קטנית בשלימותו, הרי זה מום ששוחטים עליו בכור. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא כמה שיעור נקיבת האוזן המתיר בכור לשחיטה, ובנקב שגודלו מלוא קרשינה גרגיר של מין קטנית בשלימותו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שיעור נקיבת האוזן צריך שיהיה בגודל כעדשה. ואיזוהי מהו שיעור היובש שבו נחשבת האוזן כיבשה, אם התייבשה עד כדי שאם תינקב ואינה מוציאה טיפת דם. רבי יוסי בן המשולם אומר שיעור היובש הפוסל הוא שתהיה האוזן יבשה עד כדי שתהיה נפרחת אם ימשמשו בה. תנא שנינו בברייתא קרובין דבריהן להיות שווין. מבררת הגמרא דבריהן דמן, על דבריהם של איזה תנאים אמרה הגמרא שקרובים הם להיות שווים? היא לימה אם תאמר שהכוונה לנידון בשיעור היובש, והברייתא משווה את דבריהם, דתנא קמא שאמר ששיעור היובש הוא שאינה מוציאה דם כשנוקבה, ורבי יוסי בן המשולם שאמר ששיעור היובש הוא עד כדי שאם ימשמשו בתאה נפרכת, טובה איקה, הרי יש בין דבריהם חילוק רב, אלא בהכרח שכוונת הברייתא לשיעור גודל הנקב, הדמיון הוא בין דבריהם דתנא קמא ששיעור הנקב במלוא קרשינה, ורבי יוסי ברבי יהודה ששיעור הנקב בחידשה, כי שיעור הקרשינה אינו גדול בהרבה משיעור העדשה. בקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוסי ברבי יהודה. איך אמר רבי יוסי ברבי יהודה שרק אם גודל הנקב הוא לפחות בחידשה, אין, רק אז הוא נחשב מום, אבל אם גודלו בציר מכעדשה לא, אם הוא פחות מכעדשה זה לא נחשב למום. ורמיני, אשאל אותך סתירה, הרי שנינו בברייתא על הפסוק האמור בעבד עברי שרוצה להמשיך לעבוד אצל אדונו, אחר שהגיע הזמן שחרורו. אומרת התורה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ז, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת. אין לי, איני יודע מן הפסוק הזה, אלא שניתן לרצוע את אוזנו במרצע שהוא כלי ברזל דק וראשו חד, ונוקבים בו הסנדלרים את המנעלים כדי לתופרם. מניין לרבות שניתן לרוצעו גם על ידי הסול שהוא כיסם חד מעץ, והסירה שזה קוץ, והמחת והמקדח והמכתב שזה עת ברזל. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, ולקחת את המרצע. לרבות שניתן לרצוע על ידי כל דבר שנלקח ביד. אלו הם דברי רבי יוסי ברב יהודה. רבי אומר, כיוון שנאמר מרצע, אין לרבות מהמילה ולקחת, אלא רק דבר הדומה למרצע. מה מרצע מיוחד שהוא כלי של מתכת? אף כל דבר שרוצעים בו עבד עברי, צריך להיות כלי של מתכת, אבל סול וסירה שאינם של מתכת, אינם כשירים לרצוע בהם. וקטני סעיף, הכתוב בסוף הברייתא הזו, אמר רבי, יודן ברבי, התנא ששמו יודן, שהיה הגדול שבדורו היה דורש, כשאין רוצעין את העבד, אין רוצעין אותו בתנוך האוזן שהוא חלק מהסחוס, אלא במילת, בעלייה, שהוא החלק הרך בתחתית האוזן. וחכמים אומרים, הרי קיבלנו מרבותינו שאין עבד עברי כהן נרצע, מפני שנעשה בעל מום על ידי הרצייה ונפסל לעבוד בבית המקדש. ואם תאמר, במילת היו רוצעין, בעלייה של האוזן היו רוצעין, אך עבד כהן נעשה בעל מום, והרי שנינו במשנה שנפגמה אוזנו מן עור בלבד, אינו נעשה בעל מום, כיוון שהפגם עתיד להתרפות. אלא ודאי, אין רוצעין אלא בסחוס שהוא נמצא בגובה של אוזן. וכיוון שמצינו ושנינו שרצייה עושה את העבד לבעל מום, ורבי יוסי ברבי יהודה אמר שאפשר לרצוע במחת, אף שמחת אינה עושה נקף בגודל כעדשה, נמצא שיכול להיות בעל מום גם בנקף ששיעורו פחות מכעדשה. ואיך אמר רבי יוסי ברבי יהודה לגבי בכור שרק נקף כעדשה עושהו בעל מום? מתרץ את הגמרא, אמר רב חינא בר קטינה, לא קשיא, אין סתירה. כאן מה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה שאין נקף נחשב כמום עד שיהיה בו שיעור כעדשה, מדובר לגבי להחשיב את הבכור כבעל מום, להתיר לשחוט ולאוכלו בלא הקרבה. כאן מה שאמרו בברייתא שנקב הרצייה נחשב כמום בכהנים, אפילו שגודל הנקב הוא כמחת בלבד, זה רק לגבי לפסול לעבודה, ומום שאינו מתיר בכור לשחיטה, אלא רק פוסלו להקרבה. שואלת הגמרא, מהי קרשינה? מהי הקטנית הנקראת קרשינה? אמר רב שרביה, הימינה נקרא בזמננו הינדה. והערוך כותב שקרשינה היא ירק הקרשינים, שהוא מאכל בהמה. באי מיני שאל רב הושעיה מרב אונה רבה, האם שיעור הנקב הנחשב כמום הוא כגודל קרשינה נכנסת ויוצאה שיכול להכניס ולהוציא בו קרשינה ברווח, או שגודלו כקרשינה העומדת, בדיוק כגודל קרשינה שאפשר לדוחקה בו, אבל אינה נכנסת ויוצאת, אלא עומדת בתוכו בדוחק. אמר לו רבונה, רבה, תשובה לשאלה הזו לא שמעתי, אבל בנידון כיוצא בה שמעתי, שכאשר קבעו שיעור מסוים לחלל, הכוונה שיהיה נכנס ויוצא בו ברווח. והגמרא מביאה משנה בקשר לעניין הזה. מת המונח באוהל, מתמת כל מה שבאוהל, ואף אם אין כל גופו נמצא באוהל, אלא רק רוב מניין או בניין של עצמותיו, או גולגלתו ושדרתו בשלימותם, די בכך כדי להחשיב את האוהל כאוהל המת. אם נחסר שיעור מסוים מגולגלתו או שדרתו, אינם מתמים באוהל. אומרת הגמרא דתנן, כך שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק ב' משנה ג' לגבי חלקי המת המתמים באוהל. השדרה והגולגולת שחסרו, כמה יהיה החיסרון בשדרה ולא יהיה מתמה באוהל? בית שמאי אומרים, אם נחסרו שתי חוליות, אין השדרה מתמת. ובית הלל אומרים, די בחיסרון חוליה אחת כדי שלא תתמה. וכמה הוא שיעור החיסרון בגולגולת שבחסרונו לא תתאמה הגולגולת? בית שמאי אומרים, אם חסר כמלוא כניסת מקדח, ובית הלל אומרים, חסר שיעור כדי שינטל מן החי וימות. אם חסר שיעור שאם ינטל כך מאדם חי, הוא ימות. מתאמה החיסרון הזה. ויאתי וישב רב חיסדא וקמי באלה והיה מסתפק. כדי שינטל מן החי וכמה, שיעור זה כמה הוא גודלו, אמר לרב תחליפה ברב דומי לרב חיסדא, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, השיעור הוא כמטבע סלע. ואיתמר נחלקו בבית המדרש, רב ספרה אמר, שמייטתה אמר לי, רב תחליפה אמר לרב חיסדא את דברי שמואל בלשון שמוע, ורב שמואל בר יהודה אמר, מתניתה אמר לי, רב תחליפה אמר לרב חיסדא את דברי שמואל בלשון המשנה. וסימנך, הרי לך סימן שלא תטעה מי אמר כך ומי אמר כך, תני רב שמואל בר יהודה, שרב שמואל בר יהודה היה שונה בלשון משנה, וכך הוא לשון הגמרא בהרבה מקומות. והוא אומר שרב תחליפה אמר לרב חיסדא את דברי שמואל בלשון משנה. ואמר לרב חיסדא לרב תחליפה, אם כן ששיעור החיסרון הוא כגודל של מטבע של סלע, כשאנחנו אומרים כדי שינטל מן החי גודלו כמטבע של סלע, הרי עשית את דברי בית שמאי, שאמרו ששיעור החיסרון בגולגולת הוא בנקב כמלוא מקדח, ודברי בית הלל שאמרו ששיעור החיסרון בגולגולת הוא בנקב בגודל סלע, כדבר אחד, שהרי מצינו ששיעור מלוא מקדח שווה לשיעור סלע. מביאה הגמרא עוד משנה, שני בתים שיש חלון בכותל שביניהם ומת מונח באחד מהם, גם הבית השני תמה משום שהתומה עוברת מבית לבית דרך החלון. שיעור גודל החלון המעביר תומה הוא לפחות טפח על טפח מרובע. מאחר שאין תומה נכנסת לאוהל ולא יוצאת ממנו בפחות מטפח על טפח, ושיעור זה נקבע לחלון שנעשה לצורך תשמיש. מפרט את המשנה מה הדין בחלונות אחרים. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת כלים פרק י' ז' משנה י' ב'. מאור, חלון שאינו משמש אלא להכניס אור לבית באופן שלא נעשה בידי אדם, כגון חור שחיררו מים או שרצים, או שנפל חלק מהכותל מעילה ונעשה שם נקב המשמש כחלון, שיעורו להעביר את התומה מלוא אגרוף גדול. כיוון שחלון זה לא נעשה בידי אדם, הרי בפחות משיעור מלוא אגרוף גדול, אינו נחשב חלון להעביר תומה. וזהו אגרופו של בן הבטיח, שם אדם שהיה ידוע בזמן המשנה. רבנו גרשום כותב שהיה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שהיה עושה רעפים. אם כן, אגרופו של בן הבטיח, זה השיעור להעביר את התומה בחלון שמשמש למאור ולא נעשה בידי אדם. וכאמור, בן הבטיח היה שם של אדם שהיה ידוע בזמן המשנה והיה בעל בשר, ואגרופו היה גדול. אמר רבי יוסי, וישנו שיעורו של אגרוף זהו כראש גדול של אדם. ואם נעשה החלון בידי אדם כדי לשמש להכנסת אור, שירו כמלוא מקדח גדול של לשכה מונח בלשכה בבית המקדש, ומשתמשים בו לקדוח לפי הצורך בבית המקדש, שגודלו הוא כמטבע פונדיון האיטלקי שבא מאיטליה, וכסלע נירונית מטבע של סלע שנקרא על שם נירון קיסר. וכוונת הגמרא לומר ששיעור סלע נירונית שווה לשיעור פונדיון האיטלקי. ישנו שיעורם של פונדיון האיטלקי ושל מטבע סלע נירונית הוא כמלוא נקב של עול. כנקב שעושים בעול ותוקים בו יתד לקשור רצועות העול, הרי לנו ששיעור מקדח הוא כשיעור סלע. אם כן, השאלה הנשאלת, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? אומרת הגמרא, איש תיק שתק רב תחליפה, משום שלא היה לו מה להשיב על הקושייה הזו, ואמר לי רב חסדא, שמא שיעור כמלוא מקדח שאמרו בית שמאי לגבי חיסרון בגולגלות המת, מקדח וחיסומו שנינו, שלאחר שקודח חור מצדד את המקדח להרחיב את צידי הנקב, כדי שיכנס המקדח וייצא ברווח, וזהו חיסום שמוציא את החלק שחסם וסתם את הנקב, ולא הניח למקדח להיכנס ברווח. ושיעור מקדח וחיסומו הוא יותר מסלע. נמצא שבית שמאי שאמרו ששיעור החיסרון בגולגולת הוא כמקדח, החמירו יותר מבית הלל שאמרו ששיעורו הוא בסלע. ואמר לרב תחליפה, לא תימה שם המקדח וחיסומו שנינו, אלא ודאי מקדח וחיסומו. אל תאמר אולי מקדח וחיסומו שנינו, אלא ודאי שנינו מקדח וחיסומו. אם כן, יש לפשוט את ספיקו של רב הושעיה, כי מוכח שכאשר קבעו שיעור מסוים לחלל, הכוונה שיהיה נכנס ויוצא ברווח. והוא הדין, כשקבעו את שיעור הנקב הנחשב כמום, שהוא בגודל קרשינה, הכוונה לגודל שתהיה קרשינה נכנסת ויוצאת בו ברווח, וצריך להתעלות עליה. אתה יכול לסמוך על הדבר הזה כחזקיה אבי עיקש, שמצינו שנסמך על עדותו, כי לא היה אף תלמיד שחולק עליו, וכדי להלן. כלי חרס אינו מקבל תומה אלא מאווירו. אם נכנסה התומה לאוויר הכלי, נטמא אף על פי שהתומה לא נגע בו. אבל אם נגע בו התומה מגבו, טהור, ושאר כל הכלים שנגע בהם התומה ואפילו מגבם, נטמאו. ואם נכנסה התומה לאוויר הכלי ולא נגע בהם, טהורים. דתנן, במסורת הש"ס, מגיעים פה את המילה לדתניה, כי זו ברייתא. כך שנינו בברייתא זו עדות העיד חזקיה אבי עיקש לפני רבן גמליאל ביבנה, שאמר משום רבן גמליאל הזקן, כל כלי שאין לו תוך, אין לו בית קיבול, בכלי חרס אין לו אחוריים לחליקה, אין חילוק בין החלק שמשתמשים בו שנחשב תוכו, לבין החלק האחורי שאינו עומד לשימוש ונחשב גבו, ואין אומרים שרק החלק העומד לשימוש מקבל תומה כדין תוך כלי חרס, ואילו החלק האחורי שהוא כגבו שאינו מקבל תומה, לא אומרים כך, אלא שני החלקים מקבלים תומה בשווה. ולכן אם נטמא, אם נגעה תומה בתוכו, נטמא גבו, ואם נטמא גבו, נטמא תוכו. מקשה הגמרא שלכאורה דבריו תמוהים, שהרי תומת כלי חרס בתוכו תלה רחמנה. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה לגבי שמונת השרצים, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, ואותו תשבורו, לומר שתומתו חלה רק כשנכנסה תומה לתוכו. ורק אם איתלי, אם יש לה כלי תוך, איתם אלי, הכלי מקבל תומה, ואם ליתלי תוך, אם אין לו תוך, לא איתם אלי, אינו מקבל תומה כלל, אז איך העיד חזקי אבי עיקש, שכלי חרס שאין לו תוך, מקבל תומה מתוכו ומגבו? אמר רבי יצחק ברבין, אחי כאמר, כך אמר חזקי אבי עיקש, כל שאין לו תוך ככלי חרס, הרי כנגדו כלי הדומה לו שאין לו תוך, בכלי שטף, שאר הכלים שטהרתם בשטיפה עדיין ובטבילה במקווה ולא בשבירה ככלי חרס, אין לו אחוריים לחליקה. אין חילוק בין החלק שמשתמשים בו שנחשב תוכו, לבין החלק האחורי שאינו עומד לשימוש ונחשב גבו. ולכן אם נטמא תוכו של הכלי כשנגעה בו התאומה מבפנים, נטמא גם גבו. ואם נטמא גבו של הכלי, נטמא גם תוכו. שואלת הגמרא, למה לי למיתלי, למה הוא צריך חיסקי אבי עיקש לדמות את דין כלי שטף לכלי הדומה לו בכלי חרס? נעימה, היה לו לומר, כל שאין לו תוך בכלי שטף, אין לו אחוריים לחליקה, ולא להזכיר כלל את דין כלי חרס. עונה הגמרא הקמש מלן, חיסקי אבי עיקש דימה דין כלי שטף לדין כלי חרס כדי להשמיענו, שכלי שטף דיש לו תוך, הרי הוא ככלי חרס. מה כלי חרס אם נטמא תוכו על ידי שנכנסה תומה בתוכו? נטמא גם גבו, אבל אם נטמא גבו, כשנגע בו תומה לא נטמא תוכו, אף כלי שטף אם נטמא תוכו כשנגעה בו תומה, נטמא גם גבו. אבל אם נטמא גבו כשנגעה בו תומה, לא נטמא תוכו. בקשה הגמרא, ביש למה כלי חרס גלי בי רחמנה, גילתה התורה שיקבל תומה רק מתוכו, אלא כלי שטף מגלי בי רחמנה תוכו, וכי גילתה התורה שמקבל תומה רק מתוכו ולא מגבו, ולמה אם יש לו תוך ולא נטמא תוכו, אז לא נטמא גבו. תומה מתוכו הנידונת כאן אינה על תומה מאוויר, אלא על תומת מגע בתוכו, ומה שכלי שטף מקבל תומת מגע מתוכו הוא פשוט. והקושייה היא מדוע הכלי מקבל תומה רק כשנגע מתוכו, ואילו אם נטמא מגבו אין תוכו נטמא. כך מסביר המשנה למלך את קושיית הגמרא. מתרצת הגמרא, אי בתומה דאורייתא אחי נמי. אילו היה הנידון על קבלת תומה דאורייתא, ודאי שכלי שטף מקבל תומה מגבו, בין אם יש לו תוך, בין אם אין לו תוך. ולא היה חיסקי אבי עיקש צריך ללמדנו שאין חילוק בין אחוריו לתוכו. אלא אחא במאי עסקינן, כאן חיסקי אבי עיקש דן בתומת משקין, במשקים שקיבלו תומה והם מתמים כלי רק מדרבנן, ודינם שאם תימו מתוכו נטמא גם אחוריו, אבל אם תימו מאחריו לא נטמא תוכו. ובזה הוא צריך להשמיענו שכלי שאין לו תוך ונטמא גבו ממשקין, נטמא אף תוכו. ומביאה הגמרא את מקור הדין שגזרו חכמים תומה על אחורי הכלים. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק חפי משנה וב, כלי שנטמא אחוריו במשקין תמאים, רק אחוריו תמאים, אבל תוכו בית קיבול שלו, אוגנו תחתיתו העשויה כבית קיבול הפוך, אוזנו ידיות עגולות שבצידיו וידיו ידיות מאורחות שלו, תהורין. ואם נטמא תוכו, כולו תמא. וזו תומה שחידשו חכמים. שהרי דמידאורייתא, מעיקר דין תורה, אין אוכל מטמא כלי ואין משקה מטמא כלי. ורבננו דגזרו, חכמים הם שגזרו שאם נגע משקה טמא בכלי, יטמאו משום משקה זב וזבה. משום רוק וזוב של זב וזבה, שהוא אב הטומאה המטמא מן התורה. אם נגע בכלי הוא מטמא מדאורייתא, וחששו חכמים שאם יראו שאין כלי נטמא ממשקין טמאין, לא ינהגו דיני תומה גם בכלי שנגע בו רוק או זוב של זב. אילכך שביעו רבנן. לכן עשו חכמים את דיני כלי שטף שנגע בו משקה טמא, כתומה מדאורייתא דכלי חרס, של כלי חרס שנטמא רק מתוכו וגם גבו נטמא. אבל אם נטמא מגבו, לא נטמא תוכו. ולא שביעו הרבנן כתומה דאורייתא דנפשי, והטעם שלא גזרו חכמים בכלי שטף שנגע בו משקה טמא שתטמא, בתומה דאורייתא דנפשי, כפי שחלה תומה דאורייתא בכל כלי שטף שאם נטמא גבו נטמא תוכו, עבדו רבנן הקירה כי איך כדי לא לשרוף עלי תרומה וקודשים, משום שרצו חכמים לעשות הקר ולהזכיר שתומה זו רק מדי רבנן ויש להקל בה, כדי שלא יבוא לטעות ולשרוף עליה תרומה וקודשים שנגעו בכלי התמה מדי רבנן, כפי שנוהגים בתרומה וקודשים שנגעו בכלי שנטמא בתומה דאורייתא. בקשה הגמרא, יחי, אם כך שלא גזרו חכמים בכלי שטף שנגע משקה טמא בגבו, שתחול בו תומה גם בתוכו, וזאת משום שרצו חכמים לעשות עקר, אין לו תוך נמי לעבד נמי עקירה. הרי גם בכלי שאין לו תוך יש לעשות את העקר הזה. ולמה אמר חיסקי אבי עיקש שכלי שטף שאין לו תוך ונטמא גבו על ידי משקין טמאים, נטמא גם תוכו? מתרצת הגמרא, כיוון דעבדו עקירה, כיוון שעשו חכמים הכר בכלי שטף שיש לו תוך, ידיע דאין לו תוך דרבנן. ממילא ידוע שגם אם נגעו משקים בכלי שטף שאין לו תוך, תומתו רק מדרבנן. עכשיו מקשה הגמרא למה הוצרכו חכמים לגזור תומה על כלי שטף שנגעו בו משקין מאחוריו. כלי עץ וכלי אור הוקשו ושבו לסק. שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', מכל כלי עץ או בגד או אור או סק, למדו מהקש זה שאין כלים אילו מקבלים תומה אלא כשהם דומים לסק שהוא מטלטל מלא וריקן, דהיינו שיש לו בית קיבול. שואלת הגמרא, ואין לו תוך בכלי שטף דאורייתא בר קבולי תומה הוא? וכי כלי שטף שאין לו בית קיבול נחשב מדאורייתא כלי הראוי לקבל תומה? והרי כדי שכלי יהיה ראוי לקבל תומה, דומיה דסק בעינן. צריך שיהיה דומה לסק. מה סק כשם שסק מטלטל מלא וריקן? אף כל כלי ראוי לקבל תומה רק אם מטלטל מלא וריקן, והיינו שיש לו בית קיבול. אבל כלי שטף שאין לו תוך אינו ראוי לקבל תומה דאורייתא, ולמה יגזרו בו תומת משקין דרבנן? רש"י מבאר את קושיית הגמרא הזו בשני אופנים. אופן ראשון, וכי מדאורייתא כלי שטף בלי תוך מקבל תומה עד שהוצרכו חכמים לגזור שיקבל תומת משקין? ובעוד אופן מסביר רש"י את קושיית הגמרא, קושייה חוזרת על דברי הגמרא לאל שאמרה שאם היה מדובר בתומה דאורייתא, פשוט שכלי שטף מקבל תומה, ולא היה חידוש בדברי חזקיה ויקש. ולכן העמידה הגמרא את דבריו בתומה דרבנן, ואם כן מקשה הגמרא, איך יכול להיות שכלי שטף בלי תוך מקבל תומה דאורייתא? מתרצת הגמרא, חכמים גזרו תומת משקין בכלי שאין לו תוך, רק בהנח דחזו למדרסות, רק באותם כלים שהם ראויים לשמש כמדרס, כגון כיסא וספסל של עץ או אור, שמקבלים תומה דאורייתא במדרס הזב, גם אם אין להם תוך. ושאר פשוטי כלי עץ שאינם ראויים למדרס, תאורים, כפי שאומר תוספות בדיבור המתחיל בהנח. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שתומת משקים נגזרה על כלים שאין להם תוך מאחר שראויים לשמש כמדרס, חרס נמי, יש לגזור גם על כלי חרס שאין להם תוך, באופן שהם ראויים למדרס ומקבלים תומה דאורייתא. ותרצת הגמרא, אין תומת מדרס בכלי חרס, כי אם ישב עליו אדם, הוא יישבר. חוזרת הגמרא ומביאה תירוץ נוסף לקושיית רב חיסדא על רב תחליפה שאמר כי השיעור שאמרו בית הלל בחיסרון גולגולת ושדרה כדי שינטל מן החי הוא בגודל סלע, ונמצא ששיעורם של בית הלל ובית שמאי שווה. השיעור של גודל סלע שווה לשיעור כמלוא מקדח שאמרו בית שמאי. שהרי לגבי שיעור חלון המעביר תומה מבית לבית שנינו, ששיעור מלוא מקדח של לשכה זה כשיעור סלע נירונית. רב פאפה אמר מה ששנינו ששיעור מקדח של לשכה הוא כגודל סלע נירונית, ושיעור מקדח גדול שנינו, שהרי המשנה הדגישה ששיעורו גדול. מכלל משמע מזה ששיעור דמקדח סתם הוא זוטרנמי מכסלע, הוא יותר קטן מכסלע, ונמצא ששיעור מלוא מקדח סתם שקבעו בית שמאי בחיסרון שדרה וגולגולת אינו שווה לשיעור סלע שקבעו בית הלל. בקשה הגמרא, אניחא לרבי מאיר, תירוץ זה מובן לשיטת רבי מאיר, אלא לרבנן מאיקא למימר, מה יש ליישב לפי דברי חכמים? ומביאה הגמרא את דברי רבי מאיר וחכמים, דתנן, כך שנינו בסיפה של אותה משנה שבה נחלקו בית שמאי ובית הלל בשיעור חיסרון השדרה והגולגולת של מת. באיזה מקדח אמרו בית שמאי שהוא שיעור החיסרון בגולגולת? במקדח קטן של רופאים, שבו הם קותחים את הראש לרפא את המכה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים במקדח גדול של לשכה. הרי שלחכמים שיעורם של בית שמאי הוא במקדח גדול, ועל שיעור זה שנינו שהוא כסלע נירונית. אם כן, במה נחלקו עמם בית הלל שקבעו את שיעור חיסרון הגולגולת כגודל סלע? ועוד מקשה הגמרא, ולרבי מאיר מניחא? רבי מאיר שאמר ששיעורם של בית שמאי בחיסרון גולגולת הוא כמקדח קטן של רופאים, וכי לדעתו מובנת מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל? והרי לדבריו נמצא ששיעורם של בית שמאי קטן משיעורם של בית הלל, כיוון שלפי רבי מאיר בית שמאי שיערו במקדח קטן יותר ממקדח של לשכה, ומקדח של לשכה שיעורו סלע, ושיעורם של בית הלל הוא כמקדח של לשכה, ונמצא ששיעורם של בית שמאי קטן יותר משיעורם של בית הלל, ונמצא שנידון זה אבלי מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, הקלו בו בית שמאי והחמירו בו בית הלל. כי בית שמאי אמרו שדאי בחיסרון מועט יותר בגולגולת כדי לטהרה ולמנוע את תומת האוהל, וענן דתנן תנן, דלא תנן לא תנן. ואילו אנו ששנינו במשנה במסכת עדויות פרק ה' משנה א', שיש שישה דברים שהקלו בהם בית שמאי יותר מבית הלל, אז רק באותם דינים שנשנו שם במשנה הקלו בית שמאי יותר מבית הלל, אבל בשאר המקומות שנחלקו, בית שמאי מחמירים יותר מבית הלל. ואילו פה יוצא לפי רבי מאיר, שבית שמאי מקלים יותר מבית הלל. מתרצת הגמרא ששיעור זה שקבעו בית שמאי לחיסרון המתאר בגולגולת אינו נחשב מכולי בית שמאי. אמר רב נחמן, אמנם לגבי שיעור חלון המעביר תומה מבית לבית סלע נירונית שנינו, והוא מטבע גדול ששיעורו כמקדח גדול של לשכה, אבל סלע סתם שאמרו בית הלל בחיסרון גולגולת. זוטרה ממקדח סתם, שיעורו קטן אפילו ממלוא מקדח סתם ששיערו בית הלל את חיסרון הגולגולת. ונמצא שבית שמיים מחמירים גם בנידון זה יותר מבית הלל. נמצא שישנם שלושה שיעורים במקדח. א', מקדח גדול של לשכה ששיעורו סלע נירונית, ב', מקדח קטן של רופאים שהוא קטן יותר, ג', סלע רגיל שהוא השיעור הקטן מכולם. ממילא מבואר שלגבי החיסרון בגולגולת המת, חמור השיעור הגדול של מלוא מקדח שיצריכו בית שמי שהוא גדול יותר משיעור סלע שקבעו בית הלל. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף למד ח' עמוד א'. המשנה מפרטת את סוגי המומים המצויים בעין. ובחידושים וביורים כתב שהמשניות בפרק הזה מסודרות לפי סדר עברי הבהמה מלמעלה למטה, ולכן החלו במומי האוזניים, שבזה פתחנו את הפרק, עכשיו מומי עיניים, ומסיימים במומי ידה ורגליו שהם התחתונות ביותר. אומרת המשנה בדף למתחת עמוד א', הריס של עין, אף אף, שהוא כיסוי עור היורד על העין שניקב או שנפגם או שנזדק בכל שהוא, הרי אילו בכלל המומים שנקראו בתורה חרוץ. ממשיכה המשנה ואומרת, הרי שהיה בעינו דק, קרום בחלק השחור שבעין, או תבלול שחסרונו יבואר במשנה בסמוך והמומים שהוזכרו בתורה, או שהיה לו חולי של חילזון נחש, שיש בעינו בשר מיותר בצורת חילזון או נחש, שגדל בעין וכיסה מעט מהאישון שבעין, ושואלת המשנה, איזה הוא תבלול? לבן הפוסק בסירה ונכנס בשחור, כאין חוט לבן שנמשך מהחלק הלבן שבעין, ועובר את החלק המקיף את השחור שבעין, ונכנס לתוך החלק השחור ונקרא תבלול, כי הוא מבלבל את צורת העין. אבל אם יצא חוט שחור מהחלק השחור ועבר את החלק המקיפו, ונכנס בחלק הלבן, אינו מום, כי אין מום בלובן. זוהי המשנה שלנו, החותמת את דף למתחת עמוד א', וכעת הופכים את הדף לדף למתחת עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה אריס של עין, מבארת הגמרה מהי הריס, אמר אף פאפה תורה ברה דעינה, השורה החיצונית של העין, דעינו אף אף, שהוא כיסוי אור היורד על העין. שנינו במשנה דג תבלול, מביאה הגמרה ברייטה מבארת איזה דק נחשב מום, תנו רבנן שנו חכמים בברייטה דק משוקע, הרי זה מום. קרום שגורם שהעין תיראה כשקועה, הרי זה מום, אבל קרום צף שניכר שהוא על גבי העין אינו מום. בבקשה הגמרה, והתניה איפכה ראשנינו בברייתא להפך, שקרום הגורם שהעין תיראה כשקועה אינו מום, ואילו קרום צף ומום. מתרצת הגמרה לא קשה, הא בשחור מה ששנינו שקרום על גבי העין עד שנראית שקועה נחשב מום. מדובר כשהקרום מכסה על החלק השחור שבעין, וקרום צף שם אינו נחשב מום, הבא לבן. ואילו מה ששנינו שקרום על גבי העין אינו נחשב מום, זה כשהקרום מכסה על החלק הלבן שבעין, ושם קרום צף נחשב מום. והטעם שדק שחור אינו פוסל בצף, ואילו דק לבן אינו פוסל בשקוע, אין זה משום שבאופנים אילו יש לו רפואה, אלא משום שמסברה דק אינו נחשב מום רע, והתורה חידשה שאף על פי כן הוא בכלל המומים. ובחידוש זה נכללים רק הסוגים שנחשבים דק, כך אומר החזון איש. מקשה הגמרא, איך ייתכן לומר שקרום הצף על החלק הלבן שבעין נחשב מום? ואב הרי בסמוך מוכח שמשנתנו סוברת כרבי יוסי שאמר שאין מומין בחלק הלבן של העין, אלא אומרת הגמרא, מה ששנינו שקרום אינו נחשב מום כשהוא משוקע, הוא בדוק לבן. כשהקרום בצבע לבן, ואילו מה ששנינו שקרום נחשב מום כשהוא משוקע, זה בדוק שחור, כשהקרום בצבע שחור. ואמר רבא בר בר חנה, סך לי רבי יושעיה דמין עושה, דק שחור משוקע, קרום שחור הגורם שהעין תיראה שקועה, הרי זה מום. ואילו כשהוא צף, אינו מום. אבל דק לבן משוקע, קרום לבן הגורם שהעין תיראה שקועה, אינו מום. ואם הוא צף, הרי זה מום. הרי שהחילוק הוא בין דק שחור לדק לבן, שדק שחור נחשב מום רק כשהוא משוקע, ואילו דק לבן נחשב מום דווקא כשאינו משוקע. וסימנך, והסימן לזכור באיזה אופן נחשב מום ובאיזה אופן אינו מום, זה כש מום הוא כעין ברקה, דבר מבריק שהוא צף ולבן, וקרום כזה נחשב מום, אבל קרום שחור שהוא צף אינו מום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חילזון נחש ועצב. דנה הגמרא בביאור דברי המשנה חילזון נחש. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה עם כוונת המשנה לומר שחילזון הוא נחש, או דילמה או שם השני מומים הם, או חילזון או נחש. אומרת הגמרא, תשמה בו ושמה ראיה מדברי המוראים לפשוט את הספק. ואמר רבא בר בר חנה, סך לי רבי יוחנן בן אלעזר, כהן זקן אחד היה בשכונתנו ורבי שמעון בן יוסי לקוני השמו. ומימי לא עברתי לפניו כי היה גדול הדור ואין לאדם ללכת לפני מי שגדול ממנו. פעם אחת עברתי לפניו, אמר לי שב בני שב, והראה לי בחור בהמה שהיה לו חילזון בעיניים, ואמר לי חילזון זה ומום קבוע לשחוט עליו, וזהו נחש שאמרו חכמים, הרי לנו שחילזון זהו נחש ומום אחד הם. ואירת הגמרא איך יכול רבי שמעון בן יוסי לקוניה לבדוק את הבחור שלו עצמו, ואף על פי שאמרו חכמים אין אדם רואה מומין לעצמו, אינו יכול לבדוק את המומים שנמצאו בבחור שלו עצמו, ולקבוע אם אפשר לשחוט את הבחור או לא, אבל יכול הוא להיות מורה על אחד התלמידים איזה מום נחשב מום לפסול בחור, ואיזה מום אינו פוסלו, ותלמידים רואים את הבחור שלו, והם מורים לו לרבם אם הבחור שלו כשר או בעל מום, לפי מה שלמדו ממנו, ולכן קרא לרב יוחנן בן אלעזר כדי שיתיר לו את הבחור. בקשה הגמרא איך יכולים תלמידיו להורות לו לפי מה שלמדו ממנו, ואמר רבי אבא אמר רבונה בשמו של רבונה, כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא מחדש דין שלא שמענו קודם מחכם אחר, אם קודם שבא מעשה לידו המרה, שומעין לו, ועושים מעשה על פי הוראתו, ואם לאו, ואם לא המרה קודם שבא מעשה לידו, אלא אחר שבא נידון לפניו להורות בו הלכה למעשה, אין שומעין לו, כי ייתכן שאומר כך מפני המעשה שבא לפניו, ובמעשה זה שרבי שמעון בן יוסי לקוניה הורה שהחילזון שנמצא בעין הבכור שלו הוא מום קבוע, הרי כבר בא מעשה לידו, ואיך יפסקו על פיו? ותרצת הגמרא איון עמי, גם הוא רבי שמעון בן יוסי לקוניה, מורה ובאהבה מעיקרה. הורה הוראה זו כבר קודם שנפל מום זה בעיני הבכור שלו, ועל פי הוראתו הקודמת התירו תלמידיו את הבכור שלו כעת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, איזו תבלול לבן הפוסק את הסירה, חוט לבן הנכנס בשחור, אבל חוט שחור הנכנס בלבן אינו מום. דנה הגמרא מתניתין מעני, כדעת משנויה משנתנו שחוט שחור הנכנס בלבן אינו מום. כדעת רבי יוסי, דתניה כך שנינו בברייתא לגבי תבלול, חוט לבן ונכנס בשחור, חוט שחור ונכנס בלבן הרי זה מום. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר חוט לבן ונכנס בשחור הרי זה מום, אבל חוט שחור ונכנס בלבן אינו מום, משום שאין מומין בלבן. אמר רב, מה איתם עד רבי יוסי, מה טעמו של רבי יוסי האומר שחוט שחור הנכנס בלבן אינו מום? דכתיב נאמר על הרשעים בתהילים עין ג', יצא מחי לב אינמו, ומשמעו שהרשע יוצא לתרבות רעה מרוב שומן הניכר בעיניו. והחזוניש מבאר שכוונת הגמרא לומר שגאוותו נגרמה מפני שומנו, ודרך משל אמרה לשומן של לובן עין, אבל אין זו כוונת הכתוב לשומן העין, אלא זו משמעות המובנת מהמליצה. ושומן זה הוא הלבן שבעין, וחלק זה תרבד עינה יקרה, נקרא שומן העין. אינמו סתם הלא יקרה, ואינו נקרא סתם עין, כי רק החלק השחור הוא גוף העין, ולכן אינו בכלל מומי העין. שואלת הגמרא, ורבי מאירה אומר שגם חוט שחור הנכנס בלבן הוא מום, מה היא טעמה, מה טעמו? והרי הלבן אינו גוף העין, ולמה מום זה יפסול את הבכור? מבארת הגמרא, מה לשון תבלול? דבר המבלבל את העיניים. על ידי החוט העובר בין שני חלקי העין ופוסק את העיגול המקיף את החלק השחור. ואף אם עובר מהחלק השחור ונכנס בלבן, הרי הוא מבלבל ונחשב מום. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים למד זין ולמד חט במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, עוד כלי בסייעת הדשמיה, לחזור ולשנן את תלמוד תורתך באהבה. שאלה ראשונה, המוכר לחברו דבר שאסור באכילה ואכלו, כמה יחזיר לו? שאלה שנייה, מתי נחשבת האוזן כיבישה ששוחטים עליה את הבכור? שאלה שלישית, מדוע במומים שבסתר אינו נחשב כמום? שאלה רביעית, מדוע במום עובר אינו נחשב כמום? שאלה חמישית, אם לפסול את הכהן די בנקב כמחת, מדוע אין די בכך לשחוט את הבכור? והתשובה בתוספות. שאלה שישית, האם השיעור שנאמר בנקיבת האוזן שהוא כמלוא קרשינה, היינו בדיוק, או בכדי שתהיה נכנסת ויוצאת? שאלה שביעית, על איזה כלי העיד חזקיה שאם אין לו תוך, אף כשנטמע גבו, נטמע תוכו? שאלה שמינית, מה נחשב כלי שטף ומדוע נקרא כך? פירושם של רשי והתוספות אנחנו מחפשים. שאלה תשיעית, האם בכלי שטף חלוק גבו מתוכו? והשאלה האחרונה, אם מלוא מקדח הוא כסלע נרוונית, כיצד התיישב מה שאמרו בית שמאי ששיעור החיסרון בגולגולת הוא כמלוא מקדח, ובית הלל אמרו שהוא כסלע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י"ט באייר תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי. וחזק חזק ונתחזק עם סיומו של חומש ויקרא. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים למד זין ולמד חט במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון חף א' באייר תשע"ט, ונלמד את דף למטט ב במסכת בכורות, מרחק 23 ימים מסיום מסכת בכורות כולה, בעזרת השם ובישועתו, ביום שני י"ד בסיוון תשע"ט, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילד מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך. חזק חזק ונתחזק.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.